קשת כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
שני חלקים עיקריים בפרשת פנחס, שלכאורה אין קשר ביניהם. חלק הראשון, בעיקרו, עוסק בענייני העם. במרכזו של חלק זה עומד נפקד העם למשפחותיו, שממנו נגזרים ענייני חלוקת הארץ. כפי שנאמר מיד אחרי המפקד, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. ובעקבות כך פקודי הלוי שלא ינחלו נחלה בתוך בני ישראל. ובעקבות כך עניין בנות צלופחד המבקשות לסדר את נחלתן בהיעדר אחים. את החלק הזה חותם מותו של משה רבנו, ולכאורה בלשון מאוד מאוד דומה לזו שנאמרת בסוף התורה, בסוף פרשת וזאת הברכה. ויאמר אדוני אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך. אם כן, לאחר שמשה רבינו פוקד את העם, קובע את הדרכים לנחלה, מי נוחל על בנות צלופחד יחד עם כל העם, מי איננו נוחל פקודי הלוי, הרי הוא רואה את הארץ אבל לא יבוא אליה. כל זה החלק הראשון. חלק השני, עוברת התורה לתאר את הקורבנות הקרבים במועדים השונים. משגרת יום ביומו, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו, ואמרת להם, זה האישה אשר תקריבו לשן כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. ומכאן כל הרגלים, המועדים, מקראי הקודש, נזכרים אחד אחד לפי סדרם, ונאמר בהם מה כל אחד ואחד מוקרבת בו, מוקרב בו לקורבן המוסף. את קורבנות המוספים ניתן לחלק לשלושה חלקים. מחד, קורבנות כל יום ושבת. בכל יום מקריבים שני כבשים תמידים, אחד בבוקר, אחד בין הארבעים, ובשבת מעין לחם משנה. אם קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו, ובכל יום זה האישה אשר תקריבו לשם שני כבשים בני שנה התמימים, שניים ליום עולה תמיד, בשבת מוכפלת הכמות, וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים, עוד שניים. אם הקורבן הוא קורבני לחמי, הרי לנו לחם משנה. זה חלק אחד. כל שאר הימים, כמות הקורבנות והיקפם גדולה ביותר, גדולה הרבה יותר. וגם כאן יש שלוש קבוצות. בראשי חודשים, בשבעת ימי הפסח ובחג השבועות, קרבים שני פרים לעולה, איל לעולה, שבעה כבשים לעולה, בצירוף שעיר חטאת אחד. נזכור עוד פעם, בלשון התפילה, בלשון הפסוק, פרים נבקר שניים, איל אחד ושבעה כבשים ושעיר חטאת. ראש השנה ויום הכיפורים ושמיני עצרת, שלושה ימים בודדים בחודש תשרי, שוב ראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת, פר אחד, איל אחד, שבעה כבשים לעולה ושעיר חטאת. אני צריך לחזור על הרשימה שוב כדי שתשימו לב להבדל. וההבדל הוא דק. ראשי חודשים, שבעת ימי הפסח ושבועות, שני פרים עיל ושבעה כבשים. ראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת, פר אחד עיל ושבעה כבשים. הבדל של פר אחד. דין מיוחד, קובעים קורבנות חג הסוכות. שם כמות האלים מוכפלת, עד כה מצאנו אחד, ובשבעת ימי הסוכות שניים. כמות הכבשים מוכפלת, עד כאן מצאנו שבעה כבשים, וכאן אנחנו מקריבים 14, ובמספר הפרים בכלל דבר מחודש, לא שניים או אחד כמו בכל ימות השנה הרגילים, אלא בכל יום יורד, פוחת והולך, משלושה עשר פרים ביום הראשון, ועד שבעה פרים ביום השביעי, ביום הושענא רבה. אלה הם הקבוצות השונות. בטרם נבוא לזכור את ההבדלים או את הדברים המיוחדים בכל מועד ומועד, כדאי לשים לב לשני דברים. התשטוש הזה בין המועדים השונים, שמתבטא במספרי הקורבנות, ולעיתים הבדל דק מאוד בין יום הכיפורים מצד אחד, ויום טוב ראשון של פסח מצד שני, שני ימים בעלי צביון שונה לגמרי, ובכל זאת ההבדל הוא דק, שני פרים או פר אחד. בעילים, בכבשים ובשעיר החטאת אין הבדל. ולכן ניתן לטעון שכשם שיש בספר ויקרא פרשת מועדים, כך גם יש בספר במדבר. שהרי ויקרא ובמדבר מקיימים ביניהם דיאלוג שכבר עמדנו עליו בעבר. אבל דווקא בפרשת המועדים, ספר ויקרא מבליט את ייחודו של כל מועד ומועד. כאשר אקרא את תיאורו של יום הכיפורים בפרשת אמור, בויקרא כף ג', אין ספק שייחודו של היום על פני כל ימות השנה יבלוט מיד לעיניים. יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ואיניתם את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם. כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, כל מלאכה לא תעשו, שבת שבתון הוא לכם, ואיניתם את נפשותיכם. אי אפשר לטעות לגבי צביונו של היום. ומעידך פסח, חג המצות לשם. פרשת המועדים בספר במדבר דווקא מטשטשת את הצביון המיוחד של כל יום, ועוסקת, הייתי אומר, במכנה המשותף לכלל המועדים. בסופו של דבר, כולם מקראי קודש. ילדים אפילו מתבלבלים כאשר יש לנו חג שבת, אז הם כבר לא יודעים איפה נמצאים, מכיוון שכל החגים ושבת, יש מפה לבנה וכלי שבת וסעודת שבת או סעודת חג, והולכים לבית הכנסת. בריטואל, בצביון הציבורי, ההבדל בין המועדים הוא מטושטש. יש כמובן בחינה מיוחדת לכל אחד ואחד, אבל יש גם דבר שמשותף, דבר שאיננו ייחודי. אולי הדבר הזה, שזאת מגמתה של פרשת המועדים של ספר במדבר, יכול להסביר לנו את מיקומו של ראש חודש. מאוד מעניין, אנחנו לוקחים את ראש חודש כדבר מובן מאליו, ואנחנו רגילים שיש קריאת התורה ותפילת מוסף והלל, ובכל זאת ראש חודש שונה מכל הימים האחרים, בכך שאין בו איסור מלאכה, אין בו מקרא קודש. אז מדוע הוא נכנס יחד עם חג השבועות לאותו קורבן מוסף? רב סולובייצ'יק כתב על אנשי ראש חודש, אנשים שכלפי חוץ עוסקים בימות, בכל ימיהם, בענייני חולים, בענייני עבודה, בענייני עסקנות, ובעצם חבוי בהם קודש. ואומר את זה בהספד על הרב גולד. אבל במה זכר ראש חודש? דווקא בספר במדבר להתקלל בכלל המועדים ובמקום מאוד מאוד מכובד. אין זו הפעם הראשונה שראש חודש נזכר בספר במדבר. גם בפרשת החצוצרות, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. גם שם פתאום צץ לו ראש חודש בין יום שמחתכם ובמועדיכם. ומעניין להיווכח שבספר ויקרא אין אזכור לראש חודש בפרשת המועדים. כך גם בשני האזכורים של הרגלים בספר שמות אין ראש חודש. והנה אנחנו נובעים לספר במדבר, וראש חודש מופיע על הבמה, כאמור במקום מאוד מאוד מכובד, עד כה לא שמענו עליו בתור יום מיוחד, והנה הוא מצטרף אל המועדים. מדוע? כנראה שבציוויונו הציבורי דמה ראש חודש למועדים האחרים. וזהו עניינו של ספר במדבר, ספרו של העם, הספר שמלווה את העם, דיברנו על כך בהרבה הרבה שיעורים בעבר, הספר שמלווה את העם על כישלונותיו ועל הצלחותיו. וראש חודש כיום מועד, חודשכם ומועדיכם, שנאה נפשי היו עליי לתורך, נקרא בשבת פרשת חזון לפני תשעה באב. וגם קראנו על השולמית שבעלה תמיה לא חודש ולא שבת, מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת? ראש חודש היה ידוע, ויאמר לו יהונתן מחר חודש, ונפקדת כי יפקד מושבך. ראש חודש היה יום סעודה, יום חגיגי, יום שהיה בו משהו בצביון הכללי שלו, שנתן לו מעמד כמו המועדים, למרות שלא היה בו איסור מלאכה. ודווקא בספר במדבר מתאים לשבץ את היום הזה, שעניינו ציבורי, עניינו בפרהסיה שלו, ולא בחידושי הלכות או במצוות המיוחדות שמייחדות את היום הזה על פני ימים אחרים. וייתכן שכלפי חוץ הוא נראה כמו ימים אחרים, אבל מבחינת מצוותיו, אבל מבחינת הציוויון של האנשים, מבחינת חיי היום יום הוא בלט. ואם כך הוא, הרי שמגיע לו מקום בין הקורבנות. יש גם ליום כזה מקום בספר במדבר, בתוך פרשת מקראי הקודש. ולכן הוא מצטרף דווקא לימים, הייתי אומר, הקלים יותר. ראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת, אלה ימים בעלי תוכן כבד, ודאי יום הכיפורים וראש השנה, אבל גם שמיני עצרת, אנחנו יודעים זאת מכמה וכמה מנהגים שנשמרו במהלך הדורות, ולכן קורבנה משותף פר אחד, איל אחד ושבעה כבשים. הפר הבחיר שבבהמות מופיע במספר מינימלי, אחד. בראשי חודשים, שבעת ימי הפסח ושבועות, שהם רגלים של שמחה, הרי אנחנו מקריבים כמות כפולה, שני פרים. בחג הסוכות, שהוא זמן שמחתנו, שם אנחנו מרבים בפרים. אבל עדיין, כאמור, ההבדל מתשטש, כראוי וכמתאים לספר במדבר, כפי שהסברנו. עד כאן באופן כללי. אבל הייתי רוצה לתת כמה דוגמאות כיצד פרשת המועדות הזאת, פרשת קורבנות המוספים, כיצד היא מחביאה בתוכה גם תכנים אחרים למרות הטשטוש. ראשית, קבענו בראשית דברנו ששבת וימות החול קובעים קבוצה לעצמם, שני כבשים בכל יום ועוד שני כבשים בשבת. מין לחם משנה שכזה. ובאמת, שני הימים האלה, אין לנו שליטה עליהם. אין לנו שליטה על זריחת השמש ושקיעתה בכל יום ויום. היום מתחיל בזריחה, נגמר בשקיעה. צריך להקריב, כבש אחד תעשה בבוקר, כבש השני תעשה בין הארבעים. האדם חי בתוך הזמן הנתון, אין לו השפעה עליו. הוא סביל בעניין הזה, הוא חייו מוכתבים על ידי המסגרת הטבעית, בבוקר ובערב הוא מקריב את קורבנו, ועוד הכפלה ביום השבת. לאחל מראשי חודשים, התורה מתייחסת אל הימים המקודשים, אל ימים שיש בהם קורבן מוסף, כימים שלכם. כתוב בחודש, ובראשי חודשיכם, תקריבו עולה לשם. אחר כך מופיע חג השבועות, כן? מקרא קודש יהיה לכם בהרבה חגים. בהמשך, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לשם בשבועותיכם. אפילו יהיה לכם בראש השנה, יהיה לכם, כן, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. גם בעשור לחודש השביעי. שונה המצב בחג הפסח, ולא מסיבה שלא נאריך בה כרגע. בשביעי של פסח כבר כתוב, ביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם. הדבר הזה נעדר משבת ויום יום, מכיוון שהם לא ימים שלנו. אין לנו יד ורגל בקביעתם, אנחנו סבילים מולם, והם מתנהלים מעצמם, ואנחנו פעילים במסגרתם. ראש חודש וקביעתו בידי אדם, כנראה אינם רק עניין טכני, אלא עניין שקובע את שייכותנו, או אלא הייתי אומר, את שייכותו של היום אלינו. הוא שלנו, ראשי חודשיכם. מקרא קודש יהיה לכם. לא מקרא קודש יהיה, כמו בשבת. וביום השבת, לא כתוב ביום שבתכם. כנראה מכיוון שאנחנו מקדשים את הזמנים, הרי הם הופכים להיות שלנו, והם מוקדשים לנו ומיועדים לנו, וזה דבר שבאמת חבוי כאן בתוך הפרשה. לאחר מכן על ראשי חודשים ומיקומם פה דיברנו, ואני רוצה להתייחס שוב לכמה וכמה דברים על פני הלוח השנה בכלל. כתוב בירושלמי מצביע במסכת ראש השנה, רבי אליעזר ברבי יוסי, בשם רבי יוסי בר קצרתא, בכל הקורבנות כתיב והקרבתם, וכאן הכוונה בראש השנה כתיב ועשיתם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שנכנסתם לדין לפניי בראש השנה ויצאתם בשלום, מעלה אני עליכם כאילו נבראיתם בריאה חדשה. כלומר, הירושלמי שם לב במדרש הזה שבדרך כלל שעיר החטאת המצטרף לכל המועדים שלכם, לא שבת ולא יום יום, הם לא שלנו, אבל ברגע שהמועדים הם שלנו וראשי חודשיכם ואילך, יש תמיד שעיר חטאת. אולי גם פה יש רמז, שעם כל מעלתנו ומדרגתנו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, והפקיד בידינו את הזמן ואת קידושו, הרי זה מביא עמו גם צורך בקורבן חטאת. שהרי במקום שנמצא אדם עם כל גדלותו, נמצא כמה אדם עם כל חולשותיו. ולוואי ויכולנו לנתק את עצמנו מחולשותנו. אבל אנחנו יודעים שאין זה כך. בריאה שלמה נברנו בידי הקדוש ברוך הוא, וכי בריאה שלמה אנחנו הולכים עם עצמנו כולנו לכל מקום ומקום, לכל זמן וזמן, כל מועד ומועד. ולכן בכל מקום שאנחנו מפעילים את אישיותנו, ראוי שילך בעקבותינו שעיר אחד לחטאת. מכיוון שהאדם מועד לעולם לחטוא, להילחד ברשת יצרו וכדומה. ולכן במקביל לקורבן החטאת, אבל שם לב הירושלמי, כמו שאמרנו, שבכל מקום כתוב לעשות, כן, לעשיתם שעיר עזים. בראש חודש אנחנו מכירים את הפסוק, סליחה, לא מדובר על שעיר החטאת אלא על העולה. תמיד כתוב בעולה, והקרבתם אישי עולה לשם, ובראשי חודשכם תקריבו עולה לשם, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לשם. אבל שבאים לראש השנה, ועשיתם עולה לריח ניחוח לשם. אומר הירושלמי כאמור, כיוון שנכנסתם לדין לפניי בראש השנה ויצאתם בשלום, מעלה אני עליכם כאילו נבראיתם בריאה חדשה, ועשיתם, כאילו נעשיתם מחדש. הרי לנו דוגמה לרמז לתכנים של יום, רמז שמשוקע בחפלי הפסוקים, בניסוח עדין יש כאן רמז לתוכן. ובהמשך, רבי משר שבשם רבי אידי, בכל הקורבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא. תמיד מופיעה יחד עם השעיר המילה חטאת, ושעיר עזים אחד לחטאת לשם, כתוב בראש חודש. או בשבעת ימי הפסח, ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם. כך בראש השנה, ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם. והנה בבואנו לחג השבועות, אנחנו מוצאים שעיר עזים אחד לכפר עליכם, והמילה חטאת נעדרת בחג השבועות. מדוע? אומר רבי נשאר בשם רבי אידי באותו תלמוד ירושלמי, בכל הקורבנות כתיב חטא, ובעצרת, כלומר בחג השבועות, אין כתיב חטא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם ממיכם. אין חטא. עניין נוסף שנדון במפרשים, זה הפסוק המסיים את ראש חודש. תמיד, כמו שראינו, שעיר חטאת הוא לכפר עליכם. כך הוא כתוב בכל המקומות, עם המילה חטאת או בלי המילה חטאת, אבל הוא בא לכפר. גם בקורבנות הסוכות, שעיר עזים אחד חטאת, מלבד עולת התמיד מנחתה ונזקה. שעיר עזים אחד חטאת בכל הימים. גם בשמיני עצרת, שעיר חטאת אחד מלבד עולת התמיד. והנה, בראש חודש כתוב משהו אחר. בראש חודש כתוב שעיר עיזים אחד לחטאת לשם. מה פירוש המילה חטאת לשם? למה דווקא פה זה כתוב? על דרך הפשט היינו אומרים חטאת לשם, כלומר אנחנו מביאים את קורבן החטאת, שעיר עיזים אחד לשם חטאת, שמוקרב לשם, האדם מגיש אותו לשם. אבל אז מדוע הוא נעדר משאר המועדים? אז ייתכן שנבוא ונאמר שברור שאחרי שקבענו פעם אחת שהחטאת מוקרבת לשם, אין בה צורך. ובכל זאת, אנו רואים שהתורה לא חסכה בלשונה, והפרשיות מפורטות אחת אחרי השנייה, כולל דין מנחת הנסחים שמוכפל פעם אחר פעם. ואז הביטוי הזה תפס וצד את עינם של רבותינו. ונאמר גם כן במפרשים, למה, מה משמעות הדבר הזה? כתוב, אומר האבן עזרא, שעיר עיזים אחד לחטאת לשם. אז הוא אומר, ודע כי חטאת עם למד בלשון הקודש, אין החטאת דבק כי אם בה חוטא. הלא תראה וחטאתי להבי. כלומר, אומר האבן עזרא דבר נועז. אומר האבן עזרא, חטאת לשם היא איננה חטאת המוקרבת לשם. אלא כביכול, כמה שלשוננו יכולה לומר דבר כזה, היא חטאת שאנחנו מקריבים בעבור השם. הלא תראה וחטאתי לאבי. ויש לו סוד, מסיים האבן עזרא. כך הוא אומר. רש"י מבאר קצת יותר. ומדרשו באגדה, לאחר שהוא מביא את הפירוש על דרך הפשט, אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו כפרה עליי על שמיעטתי את הירח. ובתלמוד בבלי במסכת שבועות, ששם המקור לדברי רש"י, אמר ריש לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לשם? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה על שמיעטתי את הירח. וייתכן שההסבר לעניין הזה הוא הסוד שאליו מרמז האבן עזרא. פגם הטיל הקדוש ברוך הוא בבריאה. לא יכול היה העולם הזה, עולם החומר, להכיל את הבריאה האידיאלית והשלמה. ברא הקדוש ברוך הוא עולם שיש בו חיסרון, כמעט הייתי אומר בלשוננו, built in. בתוך העולם מוטבע חסרונו. בתוך החומר מוטבע חסרונו. והקדוש ברוך הוא ששם את האדם כאן בעולם הזה, בעולם שיש בו חיסרון ויש בו מקום לחומר שמתנגד לרוח, הקדוש ברוך הוא שכך גזרה חוכמתו שיהיה, בכל זאת מבקש מן האדם שהוטל כאן לעובדה ולשומרה, שבתוך התפקיד שלו יביא שעיר לחפר, שעיר עיזים אחד לשם, חטאת לשם, בעבור השם, דברים נועזים, אבל כמו שאנחנו רואים, מושרשים כבר בדברי רבותינו. והרי לנו דוגמה שלישית לדבר שמשוקע כאן בסתרי הפרשה, עניינים גדולים ונשגבים, בניסוח השונה. וזה כבר הנקודה השלישית שאנחנו רואים הערה שכזאת. ונסיים אולי בעניין נוסף שחבוי כאן בין סתרי הפרשה. ביום הכיפורים אנחנו יודעים שקיימות שתי מערכות של קורבנות. מערכת אחת מתוארת בפרשת אחרי מות, ואותה אנחנו קוראים בתורה ביום הכיפורים בבוקרו של יום. מתוארת עבודת יום הכיפורים בית קודש הקודשים, כפי שמוכרת לנו מויקרא ט"ז. בספר תורה שני אנחנו קוראים את פרשת מוספי היום הכתובים בפרשה שלנו. עכשיו לכאורה שתי מערכות של קורבנות שאינן נוגעות זו בזו. מערכת אחת קשורה לכפרה, מערכת אחת קשורה ליום מקרא קודש. ההפרדה הזאת בין מה שמתואר במקום אחד למה שמתואר במקום שני לא מפתיעה. למשל, ביום ט"ז בניסן, יום הקרבת העומר, אנחנו מקריבים יחד עם העומר, ועשיתם שעיר עיזים אחד לעולה. כלומר, יחד עם יחד עם קורבן העומר שכאמור קרב בתזיין בניסן, יום טוב ראשון, יום ראשון של חול המועד פסח, אומרת התורה, ועשיתם ביום הנפחם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה לשם. וזה שייך להקרבת העומר. אין לזה יזכור בפרשת פנחס, יחד עם המוספים. שהרי אין בהכרח חיבור בין הקורבנות המתוארים בספר ויקרא, לבין הקורבנות המוסף. מלבד המוסף, הקריבו לעניינו של יום גם עוד כבש לעולה. כך גם בחג השבועות. יש קורבן מוסף שקרב בעצם היותו של היום מקרא קודש. ואמרנו, ודווקא ראש חודש מוכיח, שאין צורך באיזשהו צביון מיוחד של קודש כדי שיום יהיה בו קורבן מוסף. וזה חג השבועות כמותם. מצד שני, יחד עם שתי הלחם ביום הביקורים, מתארת התורה ערימה שלמה של קורבנות שאין קשר ביניהם לבין קורבן המוסף. ומקריבים שם שבעה כבשים תמימים לעולה, ועוד פר אחד לעולה, ועוד שני אלים, ועוד שעיר עזים אחד לחטאת, ועוד שני כבשים בני שנה לזבח שלמים. חבילה מכובדת של קורבנות שכתובה שם ולא לא כתובה במוסף, וכמו שרשי אומר בפרשת האמור, אילו לעצמם ואילו לעצמם, אין חיבור בין שתי המערכות הללו. לכאורה הוא הדין גם ביום הכיפורים. יש קורבן מוסף, באשר יום הכיפורים הוא יום מקרא קודש. אבל יש קורבנות שקשורים לכפרה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בין בקר לחטאת ואי לעולה. ומעט הדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת ואי לחד לעולה. והנה נחלקו תנאים. ואנחנו, הרמב״ם פוסק להלכה דווקא כדעה שמחברת ואומרת, ביום הכיפורים בעם כתוב להביא איל אחד לעולה, ומעט הדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת, שעיר אחד פנימי שדמו הולך לקודש הקודשים, ושעיר אחד המשתלח לעזאזל, אבל חוץ מזה גם איל אחד לעולה. ואנחנו פוסקים שאותו איל לעולה שכתוב בויקרא ט' זין, הוא האיל של המוסף, שהרי מוספו של יום הכיפורים הוא פר אחד, איל אחד ושבעה כבשים. אותו איל, מדוע? מניין? כאן צריך לדייק היטב בפרשת המוספים. כאשר התורה מספרת על קורבנות המוספים שקרבו בכל יום, היא גם מצווה מחדש על מנחת הנסחים. שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל, עשרון לכבש, אותה מנה קבועה של סולת בלולה ושמן, שנשרפה על גבי המזבח עם כל עולה או שלמים שקרבו במקדש, ולפי גודל הקורבן גדלה הכמות, ולפי מספר הקורבנות גדלה גם כן הכמות. בראש חודש נאמר, ושלושה עשרונים, סולת מנחה בלולה ושמן לפר האחד, ושני עשרונים, סולת מנחה בלולה ושמן לאיל האחד, ויסרון יסרון, סולת מנחה בלולה ושמן לכבש האחד. כלומר, על כל פעם ופעם נזכר המילה האחד. שלושה עשרונים, סולת מנחה בלולה ושמן לפר האחד, שני עשרונים סולת מנחה בלולה ושמן לאיל האחד, ויסרון יסרון סולת מנחה בלולה ושמן לכבש האחד. בשבועות למשל גם כן כתוב כך, שלושה עשרונים לפר האחד, שני עשרונים לאיל האחד, יסרון יסרון לכבש האחד, כל פעם מופיעה המילה אחד. כך גם בסוכות, שלושה עשרונים לפר האחד לשלושה עשר פרים, שני עשרונים לאיל האחד לשני האלים, עשרון עשרון הכבש האחד לארבעה עשר כבשים. מעידך, בפסח ובראש השנה, הסתפקה התורה להוסיף את המילה אחד רק בפרט האחרון, וברור שהוא עולה גם על השניים האחרים. שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל תעשו, עשרון עשרון תעשה לכבש האחד. ברור שגם האחד הזה שייך גם לפר ולאיל הכתובים למעלה. כך גם בראש השנה, שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לאיל, ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים. והנה ביום הכיפורים מוצאים ניסוח אחר. ומנחתם סודת בלולה ושמן, שלושה עשרונים לפר, לא כתובה מילה אחד. לאור ניסיון העבר הייתי מצפה שגם בעין לא יופיע אחד, ויופיע המילה אחד רק בסוף. ובכל זאת כאן כתוב משהו שלא כתוב בימים האחרים. שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל האחד, עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים. יש כאן איזו הדגשה מיוחדת שיש עיל אחד. לו הייתה התורה נוקטת בסגנון של פר אחד, עיל אחד, כבש אחד, בסדר, זה הסגנון. לו הייתה התורה נוקטת בסגנון שפעם אחת אומרים את המילה אחד בסוף, זה הסגנון. אבל ללכת על דבר ביניים, לא לומר את המילה אחד בשפר מצד אחד, אבל לא להסתפק במילה אחד בכבש מן הצד השני, אלא דווקא להוסיף בעיל, מכאן אולי נרמז שעיל אחד בלבד יש ביום הכיפורים ולא שניים. עכשיו, יש מקום לדון מה זה אומר על צביונו של היום. החיבור הזה של שתי הפרשיות בוודאי מלמד אותנו על היחס בין עניינו של היום שכתוב בפרשת אחרי מות אל עניינו של קורבן המוסף, ויש לראות אולי בכל העבודה של יום הכיפורים איזושהי הרחבה של הקורבן המוסף, ולא משהו שעומד בצידו כמו קורבנות שתי הלחם או כמו קורבן העולה שמצטרף לעומר, אבל זה כבר לא במסגרת לימודנו. כן, נמצאנו למדים שמצד אחד התורה בפרשת פנחס, כפי שאמרנו, מטשטשת במעט את סביונו של כל יום ויום. והיא נותנת תמונה שיכולה לטשטש, יכולה לדבר על הדמיון, על הצד המשותף של כל החגים. אבל מעידך, יש בתורה גם רמזים, בכל יום ויום כזה, שתולים רמזים קטנים, שמלמדים שאף שכלפי חוץ נראים הדברים מאוחדים, בכל זאת יש לכל חג וחג את סביונו ואת יהודו המיוחד.